רדיו סול סי.או.איי.אל. רדיו סול סי.או.איי.אל. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב.
בוקר אור.
נקודת השוויון 365, עוד על קידום שוויון מגדרי בעולם שהשוויון הולך בו פייפן. אז אני לא אהיה פסימית.
חייבות לשמור על אופטימיות.
חייבות לשמור על אופטימיות. אני נורית בן דורי שם טוב, כן, אני עורך הדין מגשרת. עזבי כל מיני דברים נוספים, לא בא לי עכשיו. אני רוצה להזמין את כולכם וכולכן להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה שזמינים גם בניידים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להזין ולצפות, אמרתי את זה, גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. איתנו היום דוקטור קרני קריגל. שלום קרני.
היי.
קרני היא סוציולוגית, חוקרת ומנהלת היחידה לחקר עוני, סביבה וחברה באוניברסיטת בר אילן. אני אומרת מנהלת הכשרות אלימות במשפחה בבית ספר המרכזי לעובדי רווחה, אם זה כבר לא רלוונטי, אז תלכני.
רלוונטי, רלוונטי.
שימשה ראש צוות סביבה וחברה בצוותי המומחים של משבר הקורונה, מובילה את התחום של רווחה וחברה במסגרת פורום האקלים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובקיצור, מחברת בין עולמות. ולמה אני אומרת מחברת בין עולמות? כי אנחנו חיים בין שתי עולמות, בעולם, בין העולם הפיזי שלנו, העולם הלינארי, העולם התהליכי, שהכל קורה שלב אחרי שלב, אבל אנחנו חיים גם בעולם הקוונטי, בעולם הרוחי, בעולם התודעה, בעולם הנשמה, בעולם האנרגיות, שעובד בצורה אחרת לגמרי, עולם הרוח, בזכותו אנחנו, מי שאנחנו, רגשית, מחשבתית, עשייתית, אנחנו רוצים דברים שונים, והכל קורה שם בו זמנית ומחובר, הכל מחובר לכל בשזירה קוונטית. ובעצם כשקראתי עלייך, ראיתי שזה מה שאת עושה, בעצם מחברת בין עולמות, שרזרת קוונטית, מחברת בין עולמות בעולם החומר, בין עולם הרווחה, בעולם החברה, בין עולם הסביבה.
וואו.
ועוד הרבה דברים.
תודה. לא תמיד אני מצליחה לראות את זה. הרבה פעמים אני בתוך העולם הפרקטי, המעשי, החושב, המנסה לעשות, ולא תמיד שמה לב לשיקוף שככה שמת פה על השולחן, כדי לראות את החיבורים האלה. ולא תמיד זה גם קל לעשות את החיבורים, כי הרבה פעמים מסתכלים עלינו באמת, כאילו, גם, מה הקשר? מה הקשר בין משבר האקלים
חדש זה אף פעם לא קל. חדש זה תמיד אתגר.
לשוויון מגדרי.
כן.
למה את מתעסקת בזה? זה שולי.
בדיוק. אז אני אשמח לשמוע ממך איך משבר האקלים באמת קשור לבית החברתי, לשוויון המגדרי.
אז כן, אז אני דווקא אגיד, בגלל שהתחלת ככה בחיבור בין העולמות, אז דווקא בהיותי סוציולוגית, חוקרת מגדר, חוקר הרבה שנים פעילה בתחום של עבודה עם נשים ולמה הנשים, באמת נחשפתי לכל הנושא של העולם הסביבתי רק שסיימתי את הדוקטורט, והגעתי בעצם לתוכנית שמשלבת דוקטורים במשרדי ממשלה כדי לקדם מדיניות מבוססת מדע. ואני הגעתי למשרד להגנת הסביבה כדי לעבוד ולייעץ במנהלת הערכות לשינוי האקלים, על נושאים שקשורים למנהלת ולהערכות של מדינת ישראל למשבר האקלים. ובהיותי סוציולוגית חיפשתי כל הזמן את ההקשרים לאנשים, ובישיבות הראשונות שישבתי, שמעתי הרבה מאוד על מגוון ביולוגי, שזה מאוד חשוב, על תשתיות, שזה מאוד חשוב, עליית מפלס פני הים, סופר חשוב, פליטת גזי חממה, כל נושאים מאוד מאוד חשובים, אבל שאלתי את עצמי כל הזמן, רגע, אבל איפה אנחנו פה?
סוציולוגי.
איפה אנחנו
חברה.
פה?
חברה.
מה, איך זה ישפיע עליי? ולא רק עליי, אלא איך זה ישפיע בכלל עלינו כחברה. ואז התחלתי באמת לפתח את המחקר בתחום הזה, וגיליתי עולם ידע עצום וגדול, שבאמת יש בו גם הרבה נתונים. אז יכול להיות שדווקא החיבורים הבאמת לא קונבנציונליים, כמו של סוציולוגית שמגיעה למשרד להגנת הסביבה, יכול לפתוח עולמות ומחשבות ולהגיע לרוח.
איך הגיעה סוציולוגית למשרד להגנת הסביבה? זה גם שאלה שהיא צריך לשאול, כאילו זה לא מובן מאליו שמעבירים, ששולחים סוציולוגית ל...
נכון, צריך אנשים עם קצת מעוף וקצת חזון וקצת ראייה מעבר לכאן ועכשיו כדי באמת לעשות את החיבור ולתת את הצ'אנס לחשיבה אחרת.
אני חושבת שיש פה הכוונה מהעולם הקוונטי.
אני זורמת איתך. אני זורמת איתך. אז באמת ככה התחלתי, ככה הגעתי לעסוק בחיבור הזה, ברמה הכי פרקטית. וזה היה מרתק. וזה היה מרתק באמת גם למצוא את הקשר וגם לנסות להפיץ את הבשורה.
זה ממש להחדיר תודעה חדשה. ממש לשנות תודעה.
כן.
בקרב האנשים שסביבך.
כן, זה היה באמת עקב בצד אגודל, אבן אחרי אבן, לנסות כל פעם לשכנע עוד מישהו שפגשתי, עוד מישהי שפגשתי, כדי באמת להסביר שמשבר האקלים הוא לא רק סביבתי, הוא לא רק נושא של תשתיות, הוא לא רק איך להפחית את גזי החממה. לא, משבר האקלים הוא קודם כל משבר חברתי.
אז בואי תסבירי, גם לנו.
אז כן. אז יש שני צדדים בעצם למטבע הזאת, של למה משבר האקלים הוא חברתי. הצד האחד זה הצד של בעצם תרומה למשבר האקלים, ולמה הוא קורה. ואפשר לראות, קוראים לזה גם, דרך אגב, במחקר, אם אני אעשה איזה רגע המשגה אקדמית, קלה, קוראים לזה אי צדק אקלימי. כי מה שקורה זה שברמה הגלובלית, המדינות העשירות, המתועשות, כבר החל מהמפכה התעשייתית וכן הלאה, הם אלה שתרמו בעיקר למשבר האקלים, לפליטות גזי החממה. אבל הם יחסית יכולות להתמודד עם זה. לעומת זאת, המדינות בחצי הכדור הדרומי, המדינות המוחלשות, המתפתחות, לא תרמו במהלך השנים.
פחות תעשייתיות.
פחות היו, אבל הם כבר עכשיו מתמודדות עם עם ההשלכות של השינוי האקלים, אזורים שלמים באפריקה שכבר לא ניתן לחיות בהם, כי התייבשו המאגרי מים, כי לא ניתן לגדל חקלאות, כי פשוט לא ניתן לחיות בהם. וזה מוביל לתופעות חברתיות מאוד משמעותיות של הגירה בתוך מדינה והגירה בין מדינות, שאנחנו גם רואים את זה. אז זה ברמה הגלובלית. אבל גם ברמה הלאומית, אי צדק אקלימי בא לידי ביטוי כך שמעמד סוציו-אקונומי גבוה פולט הרבה יותר, תורם הרבה יותר למגמה של ההתחממות הגלובלית. לפני כמה חודשים אפילו התפרסם נתון פה בישראל, שהמטוסים הפרטיים של 7 מיליארדרים בישראל פולטים בשנה בממוצע יותר ממה שהישראלי הממוצע יתרום ב3,000 שנה.
וואלה.
פלטות. אז כלומר, ככל שמעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנחנו גם יותר טסים לחול, יותר עם ג'יפים, יותר חשמל משתמשים, כל הדברים
ש... יותר קניות.
יותר קניות. אבל נצליח איכשהו להתמודד עם זה יותר, ככל ש... עם ההשלכות של משבר האקלים, ככל שיהיה לנו...
יש לנו את הכלים, יש לנו את המזגנים, יש לנו את
בדיוק.
בידוד.
ופה אנחנו נכנסות גם להקשר המגדרי, שהוא מאוד מפתיע. תגידי איך...
מה, יש הקשר מגדרי?
כן, הנה, הפתעה. אז במחקר בשוודיה, שנערך לא מזמן, מצאו שונות בתרבות הצריכה בין גברים ונשים. גברים יותר צורכים בשר, יותר צורכים דלק, יותר צורכים באמת תחבורה, מוציאים יותר על תחבורה פרטית. ושלושת הדברים האלה הם תורמים הרבה מאוד בדיוק לפליטות, לעומת נשים שצורכות פחות.
כי גידול בקר דורש המון, עושה חור באוזון.
נכון.
והדלק מזהם את כדור הארץ.
נכון. התחבורה.
התחבורה.
בהחלט. זה צד אחד של המשוואה, ויש גם את הצד השני, כי אמרנו אי צדק, אז אי צדק, מי שתורם יותר, לא בהכרח הוא זה שיפגע יותר, ואז נשאל את עצמנו, אז רגע, ראינו מי יותר תורם ותרם במשך השנים, אבל מי יותר נפגע או נפגעת, וגם פה יש נתונים מרתקים על מי הולך יותר להיפגע ממשבר האקלים, ובאמת... בכל המחקרים הבינלאומיים נמצא שנשים כבר סובלות. אם אני דיברנו מקודם על על אפריקה, שבאמת שם כבר יש בצורות והתייבשות של הבארות מים, מי שאחראיות להביא את המים מהבאר הן נשים. אז הן נאלצות ללכת הרבה יותר, הן מרחקים הרבה יותר ארוכים לבאר כדי להביא מים, ואז הן נתונות גם להרבה יותר סכנות בדרך. זה כבר כאן ועכשיו קורה. ולמשל, יש גם עוד דוגמאות אחרי אירועי חירום אקלימי במדינות שכבר קיימים. הרבה פעמים מדינות המערב שולחות מזון וציוד, אבל מי שנכלל ברשימות המזון במדינות העניות זה הגברים, שהם ראשי משק הבית נחשבים, ומשפחות חד-הוריות של נשים לא נכללות ברשימה של קבלת המזון, וזה מוביל לתופעה של נאלצות עוני. לספק, עוני זה ברור, אבל נאלצות לספק מין, סקס פור פיש, זה נקרא התופעה רחבה שמתגברת כדי לספק מזון לילדים.
כסף לא אוכל, כן.
כן, אחרי אירוע חירום אקלימי. אבל לא נלך רחוק, גם אצלנו, גם במדינות המערב, יש נתונים שבאמת נשים... נפגעות יותר, בין אם זה בגלל תופעה בהיבט הכלכלי, בגלל תופעה שנקראת עוני אנרגטי. שמעת על זה?
האמת שקראתי איתם כתבות עלייך וקראתי על זה, אז בואי תסבירי מה זה עוני אנרגטי.
אז עוני אנרגטי זה באמת חוסר היכולת לשלם תשלומי החשמל כדי לאקלם את הבית. עכשיו, אם נחשוב, אמנם היום אנחנו ביום גשמי ונעים, אבל תכף יגיעו החמסינים פה בישראל.
אבל גם בימים קרים.
גם ימים קרים.
נכון. לחמם את הבית.
אבל פה בישראל אנחנו בעיקר סובלים מחום. מחום וחמסין שלא ניתן לקרר את הבית, ותכף נגיע לשם, ושזה 5 ימי החמסין ברצף, והבית לא מתקרר, גם בלילה. ויותר ויותר אני שומעת על התופעה באמת של 24/7, מזגן דלוק בלילה. כן? כי אי אפשר לישון בחום. עכשיו בוא נחשוב ונשאל את עצמנו מי לא יכולה להרשות לעצמה. מזגן בלילה ובכלל מזגן. וזו תופעה שהולכת וגדלה ככל שאירועי האקלים הקיצוני, שיגיעו עם משבר האקלים ומשינוי האקלים, תלך ותגבר. אז זה העוני האנרגטי שהוא באמת מכניס לחובות, והוא חלק מתופעה ששוב אמרת שאני מחברת בין דברים ואי אפשר בלי לחבר, שהעוני היום גם ברחבי העולם וגם בישראל הוא נשי. זה נקרא, התופעה נקראת פמיניזציה של העוני. שהעוני במשך השנים קיבל מאפיינים מאוד מגדריים. כשאנחנו מדברים על עניים, למעשה אנחנו מדברים על עניות. רוב של עניות. אז כן, גם בגלל שרוב משקי הבית אחד הורים הם של נשים, וגם בגלל שכר בשוק העבודה שלא מתגמל, וגם בגלל תעסוקה פוגענית, וגם בגלל גידול ילדים, ועוד הרבה מאוד סיבות. אבל התופעה כעצמה באמת, שיותר נשים סובלות מעוני אנרגטי לעומת גברים, ויותר יסבלו מזה ככל שמשבר האקלים יתעצם. אז זה ההיבט הכלכלי. ויש גם היבט בריאותי, פיזיולוגי, אפשר להגיד.
אז לפני שנדבר ונמשיך ונרחיב על ההיבט הבריאותי, אני רוצה שנשמע את השיר שבחרת של רוני אלתר, סיפור אינטימי. את רוצה להגיד למה בחרת אותו?
כן, קודם כל, אני אהבתי את המשך הדורות. כלומר, השיר המקורי, הנוסח המקורי של חווה, שהוא באמת, וואו, מדהים. ויחד עם זה, של רוני, הוא מרענן, הוא צעיר, ולראות דורות של יוצרות. וזה מקסים בעיניי, החידוש.
אז זה מסתדר עם האופטימיות שדיברנו לפני התוכנית, שהדור הצעיר של אנשים ישנה את המציאות.
לגמרי.
הקשה לשינוי. אז רוני אלתר, סיפור אינטימי.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו.
שיר מקסים.
שיר בהחלט מקסים, דוקטור קרני קרינגל. בואי תמשיכי לספר לנו על ההשלכות הכלכליות.
הכלכליות היינו.
אה.
אבל אנחנו בבריאותיות.
הבריאותיות.
והכל קשור להכל, כמו שאמרנו.
ברור.
אז היינו בדיוק באמת להבין איך ההקשר המגדרי של השלכות משבר האקלים. ובאמת ציינתי שיש גם הבדלים בריאותיים או היבטים בריאותיים, כי מה לעשות, הפיזיולוגיה היא...
שונה?
שונה. אז באמת נמצא למשל מחקרים שנשים בהיריון עלולות לסבול יותר מרעלת הריון כתוצאה במגלי חום קיצוניים. ועוד נתונים שהיה גל חום מאוד מאוד רציני במערב אירופה בשנת 2003, זה כבר כאילו מזמן.
כן, אבל, 20 שנה.
כן, עשו עליו הרבה מאוד מחקרים על הגל חום הזה, כי מתו ברחבי אירופה 70 אלף איש מגל החום הזה. ולא היו ערוכים אליו. אבל מה שעוד, אחד מהנתונים שנמצא זה שעשו פילוח מגדרי שבחלקים מסוימים 75% מהתמותה העודפת הייתה של נשים לעומת גברים. כלומר, הרבה יותר נשים מתו מאשר גברים בגל חום הזה. אז נשאל למה.
למה?
למה? קודם כל, אם לא היו עושים פילוח מגדרי, לא היו יודעים את זה. אז הנה לנו, הנה למה חשוב לעשות פילוח מגדרי כדי לדעת. אז למה? אז כמובן, גם בגלל העוני שדיברנו קודם, שהרבה מאוד נשים חיות לבד והיו בעוני. גם הגיל, הרבה נשים מבוגרות שחיו לבד, והדרה חברתית, הדרה חברתית, עוני והפיזיולוגיה, באמת... אז אלה נתונים שאי אפשר להתעלם מהם כשמדברים על השלכות של משבר האקלים והשלכות בהקשר באמת הבריאותי. ואם אני הולכת עוד יותר לעומק בהקשר הבריאותי ובכלל המגדרי, שקשור גם לאי שוויון ולכותרת של המפגש שלנו, זה כל הנושא של אלימות מגדרית. ואחד מה, באמת לא אחד, אבל הרבה מאוד ממצאים, והיום ממש ברור, שאסונות אקלימיים, ובאמת מצבי חירום אקלימי, לא רק אקלימי, אבל גם אקלימי, מובילים לפגיעה ולסכנה של נשים, נערות וילדות מאלימות מגדרית. ושל זה באמת הרבה מאוד דוגמאות שאני יכולה ככה לתת. אני...
קצת, אני אחת, שתיים, שלוש דוגמאות.
בוא נתחיל, ועד שתעצרי אותי
תזמוני. ש...
כן. אז למשל, סופת ההוריקן קטרינה שהייתה בשנת 2005 בניו אורלינס, זוכרת? זוכרים? מדוברת?
לא זוכר, אפילו שוקי זוכר.
כן. אני רואה את שוקי מענן, כן. אז... באמת היו שם הרבה מחדלים של חוסר הערכות, ועד שאספו את התושבים שניצלו והם עמדו על גגות בתים, ובעיקר בשכונות המוחלשות יותר של ניו אורלינס, ואספו אותם למקלטי מחסה. מתוך מקלטי המחסה חלה באמת עלייה בדיווחים גם לרשויות הרווחה, גם למשטרה, על אלימות פיזית ומינית מתוך המקלטים נגד נשים ונערות. אפשר להקביל את זה קצת למלוניות קורונה פה כשהיה...
איפה שיש סיר לחץ, מתחילה...
לבעבע.
מאבדים, כן, לבעבע, מאבדים את זה.
ומי שנפגעות הן המוחלשות ביותר.
נכון.
או באמת נשים ונערות שזה נמצא, אבל לא רק שם, מחקר שנעשה במדריד, למשל מצא שאחרי גל חום יש עלייה ברצח מגדרי. הוא עשה את הקישור בין... הקשר אקלימי לבין רצח של נשים. וגם נוכל לתת למשל הצונמי שהתרחש בשנת 2004, שגם אנחנו היה מאוד מדובר, מחקר שנעשה אחרי האפטר שוק של הצונמי, מצא עלייה של 50% בדיווחים על אלימות מגדרית במדינות שנפגעו מהצונמי. אז עכשיו אפשר לא ללכת רחוק, כי באמת גם... פה
בארץ.
אצלנו, בתקופת הקורונה, שהיא תקופה של משבר וחירום וסיר לחץ, כמו שאמרת, הייתה עלייה בדיווחים, ואני יכולה להגיד שאפילו נתון של מוקד 118, שזה מוקד של משרד הרווחה, שילש את עצמו, שילשו את עצמם הפניות למוקד בתקופת הסגרים.
של נשים
שמתלוננות.
של נשים שמתלוננות. על אלימות במשפחה.
כן. כן? וגם בכל השירותים של הרווחה, חלה עלייה מאוד משמעותית של פניות של נשים על אלימות במשפחה. עכשיו, בתקופת הסגרים, מה שהיה זה שלא היה למי לפנות, כמעט.
לא היה רווחה.
לא היה.
תרתי משמע. לא רווחה אישית ולא רווחה...
בדיוק.
של העיר, לא שירותי רווחה.
וזה אחד מה, זה אחד מהדברים באמת שאת, אולי נגיע לזה בהמשך, כלומר, מה אפשר לעשות, אבל אם אני חוזרת רגע לנקודה הזאת של הקורונה, אז באמת הוכרז מצב חירום. כשמוכרז מצב חירום, מגיע פיקוד העורף, ופיקוד העורף יש לו טול של מאוד מסודר של איך לעבוד, ושזה מצוין, אבל...
זה מצוין, השאלה מה זה כולל.
בדיוק. האם זה כולל ביטחון של נשים בבית? לא, חד משמעית. עד כמה הם צריכים ללמוד את ההקשר המגדרי במצבי חירום? צריך. וזה משהו שאפשר ללמוד מהקורונה, כמה זה היה חסר וכמה צריך לשפר את זה. לקראת המשברים, המצבי חירום עתידיים, שעוד נגיע אליהם.
השאלה אם יש בכלל תול למצבי חירום אקלימיים?
אז השאלה טובה. אז יש ניסיונות.
כי הקורונה זה גם כן היה משהו חדש, אבל, אבל אני מתארת לעצמי שהייתה, היו תורות לחימה במגפות.
היו תורות לחימה במגפות, כמובן שההקשר המגדרי גם שם לא, לא מופיע.
הוא לא מופיע?
הוא לא מופיע.
הוא לא מופיע, כי, כן. כי גברים עשו את כל הטולים, ואין להם שום צורך בטיפול בבית מגדרי.
אז זה לא שאין להם צורך, אני מאמינה שגברים, ברגע שהם יבינו שזה גם נותן להם צורך.
הם לא מודעים לזה, הם לא מודעים לצורך שלהם.
כן, הם לא מודעים לצורך גם שלהם.
גם שלהם, כן, שאולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
שזה לא משהו של נשים פמיניסטיות, מופרעות, שמעלות את המסמנות את הדגל, לא, זה של כולנו כחברה.
נכון.
וזה ישרת גם אתכם, גברים.
כן, בדיוק מה שאמרנו, שמצינו 50% מהפוטנציאל של האנושות רק מזה שגברים... אין להם תקרות זכוכית, ונשים לא ממצות את הפוטנציאל שלהם, וברגע שזה יקרה, החברה שלנו תהיה טובה יותר, מאושרת יותר, בריאה יותר.
לגמרי.
לכל הכיוונים.
לגמרי. אז אם אני חוזרת לשאלתך, עלי, עד כמה באמת יש מודעות, הערכות, אז ברמה הלאומית, קודם כל יש ניסיונות, לפחות גם כשהייתי... פעילה בתוך המשרד להגנת הסביבה, וגם היום בפורום האקלים של הנשיא שאני פעילה, יש יוזמות לקידום, לקידום ההיערכות. זה עדיין לא מוגדר בישראל כמצב חירום. כלומר, צריך להגדיר את זה דרך רשות החירום הלאומית, להגדיר מצב חירום אקלימי כמצב חירום אפשרי, כמו שיש לנו למלחמות, כמו שיש לנו לצונמי.
רעידות אדמה בטח.
ולרעידות אדמה. אז עדיין אין, צריך לפעול לקדם את זה, אכן. אבל גם שנקדם את זה, אז שאלה באמת, מה זה יכלול? ומה זה יכלול?
השאלה, מי יכין את זה? מי יכין את התול? מי יכין את המצב הערכות? אם זה מישהו שמבין בסוגיה המגדרית או לא?
אז היום מה שקיים זה שבאמת ההיגיון הביטחוניסטי, הצבאי, הגברי,
הכספי.
כמו שאמרת, הוא זה שנותן בעצם את הטון בתוכניות ובהיערכות. אני יכולה להגיד מה אני ממליצה, ואני אשמח שיקשיבו לי.
תקשיבי לאט לאט, את שם, ואת תמליצי, וכל פעם ייכנס עוד משהו.
אז אני יכולה להגיד שאפילו כתבתי, ויש לי אפילו מסמך עם עובדות ומנומק, וכתוב מאוד יפה, מי שירצה לקרוא. שגם אני מקדמת עוד דרך פורום האקלים הישראלי, כאחת היוזמות שאני מציעה. שזה בעצם איך להיערך לאירועי חירום אקלימי, בצורה שהיא מודעת מגדר, ובצורה שתצמצם אלימות מגדרית. לא רק תמנע, אלא תצמצם. ומתוך באמת הבנה של עלייה באלימות מגדרית, במצבי חירום בכלל, ובמצבי חירום אקלימי בפרט. אז אחת מההצעות שלי שם היא בדיוק, זה, שכלומר בואו קודם כל נפתח תוכנית שהיא, קוראים לזה ג'נדר מיינסטרימינג, תוכנית שהיא מודעת מגדר, תוכנית שהיא מודעת את ההבדלים הפיזיולוגיים, הכלכליים, התרבותיים, ושתשים באמת בתפיסת עולמה או בתוך התוכנית, גם את החשיבה, איך שומרים על ביטחון של נשים? שזה לא אותו ביטחון, שזה לא הביטחון הכללי.
לגמרי. את גם, את מביאה את הדברים מכיוון האקדמיה, כאילו, חוקרת. איך האקדמיה יכולה לבוא ולשנות את ה... את התהליכים במדינה, גם ברשויות וגם, וגם במדינה.
אז כסוציולוגית פוליטית, אפשר להגיד, אני לא נשארת רק בגזרות המחקר. והמחקר שאני עושה הוא מחקר שהמטרה שלו לקדם מדיניות. מראש, כלומר, המטרה שלי בכל אחד מהמחקרים שאני עושה היא באמת שיובילו גם להשמעת קול, גם להעלאת תודעה, אבל גם לשינוי המציאות על ידי שינוי מדיניות. וככה אני פועלת. אז למשל, גם להגיע לפה, לתוכנית, זה חלק מלקדם את ההכרה במחקר, שלא יישאר מאמר יבשושי באנגלית, שאף אחד לא קורא, ולא מבינים, אפילו אני לפעמים, אני אומרת, באמת? זה אני כתב, זה ניסחת. אז למשהו שהוא באמת אפשר להבין אותו ביום-יום, בפרקטיקה היום-יומית, שזה לא יישאר רק ברוח.
מה עם הרצאה? אני חושבת שאת יכולה לכתוב לעצמך הרצאה, הרצאה פופולרית. פופולרית, כאילו הרצאה שאת יודעת.
תודה על ההצעה.
בפאנזינג, תעמדי ותרצי, והחבר'ה ישתו בירה, וגם גברים וגם נשים, והם ישמעו איך מגדר נוגע לכולנו.
אז
אני חושבת שאת יכולה לעשות את זה במקסימות.
תודה על ההצעה. קיימתי כמה וובינרים בנושא לאנשי מקצוע ואנשות מקצוע.
לקהל
הרחב. כן, אנחנו בהתחלה, יש הרבה מה לעשות.
כן, חיים עוד לפנינו.
כן, אני לא אומרת לא. אבל יש עוד מה לעשות.
סבבה. אז בואי, תגידי לי, איך אנחנו באמת יכולים לשנות? אוקיי, זה המצב היום. מעבר לזה שאת מנסה לשנות את הטולים במצבי חירום, איך אנחנו יכולות לשנות את העוני האנרגטי, את האי צדק האקלימי, את הפמיניזציה של העוני? מה אנחנו יכולות לעשות בעצם?
אז תראי, אני... צריך לעשות הרבה, ויש הרבה מה לעשות, ואנחנו עוד ממש בהתחלת הדרך. אבל אני יכולה להגיד לך שאם אני מסתכלת אחורה לפני שלוש שנים בערך, שלוש וחצי שנים, שרק התחלתי לדבר על זה, אף אחד כמעט לא דיבר על משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות. היום זה כבר נכנס במהלכי מדיניות, משרדי הממשלה, וגם בפורום האקלים, וזה נכנס ל... שגור בשפה
למודעות.
כבר. כן. זה נכנס למודעות. כלומר, החיבור שאנחנו התחלנו פה לדבר עליו היום, שאני התחלתי לכתוב עליו כבר לפני 3.5 שנים, שהיה מאוד הזוי אז, היום כבר מבינים אותו. היום כבר מדברים אותו, ובאמת שזה כבר...
זה טוב, כי אם אני מסתכלת על חברת הכנסת מרשה פרידמן, שב-1975 דיברה על זה שיש נשים מוכות, והסתכלו עליה כאילו היא הזויה, ודי הבריחו אותה מהפוליטיקה. ועשרות שנים אחר כך, באמת זה הפך להיות common knowledge ומוכר ובמודעות, ועדיין לא עושים עם זה כלום. אז יחסית, 3.5 שנים, זה מהר. אנחנו לא מדברות על 50 שנה, 3.5 שנים.
כן. אולי כי זה נושא פחות פוליטי.
יכול להיות.
פחות...
וגם... אני חושבת שהוא נוגע בנושא יותר מוחשי, שזה שינוי האקלים היום, שזה משהו שהוא כואב לכולנו.
כן, הוא נושא יותר רחב, וכשאני התחלתי לדבר על אוכלוסיות פגיעות באופן כללי, שזה לא רק נשים, בתוכן אנחנו היום מתמקדות בנשים, שזה האוכלוסייה. אבל לא רק, אז יותר... יותר אפשר לאכול את זה, את המסר הזה.
כן. גם ילדים שנפגעו בקורונה.
כן.
מהילדים עניים שלא יכלו להשתתף בזומים, כי לא היה להם מחשב, ולא היה להם אפשרות ללמוד מרחוק.
נכון. אז מה שבאמת, אני רוצה להגיד לגבי האוכלוסיות פגיעות, פגיעות בכלל, שזה גם באמת מסר שהוא יותר, ככה כמו שאמרתי קודם, יותר אפשר לאכול אותו, יותר לעומת הנושא המהפכני של מרשה פרידמן, שבאמת, שיש דבר
נשים.
כזה.
על מה היא מדברת?
יש דבר כזה ש...
לא נורמלי.
כן. ובאמת זה גם הצטלבות של אינטרסים. וגם זה חשוב, כי התנועה הסביבתית, כדי לקדם את נושא של הערכות למשבר האקלים, שהוא קריטי לכולנו, אם זה, היא תישאר רק מצומצמת לנושאים הסביבתיים, שלא מעניינים את רובנו,
נכון.
אז יישאר תחום רק למשוגעים ולמחבקי עצים. אבל ברגע שנבין שמשבר האקלים הוא לא רק של מחבקי עצים, אלא הוא גם קשור לכולנו, אז ההצטלבות של האינטרסים הובילה גם... באמת, לאימוץ השפה ולהבנה.
את יודעת מה? אני חושבת שזה גם החיבור לנושא שהוא מימי. כאילו, אני מסתכלת על אנרגיית המים. המים זה הדבק הבריאתי. איפה שאת שמה מים, הכל נדבק, נכון? הרגשות שלנו זה מה שמדביק אותנו כבני אדם. זה המים. והעניין הנשי, השוויון המגדרי, הסבל של נשים, מחבר אותנו בנימי הרגש. וזה מחבר ומדביק אותנו גם לנושאים אחרים, ולכן זה קל יותר לעיכול, ואנשים מחפשים להרגיש. ולכן הם נדבקים לזה ומתחברים לזה, ואולי יכולים להכיל את זה ולהקל את זה יותר בקלות.
ואני יכולה גם להגיד, ולהתייחס למה שאת אומרת, שבאמת גם האקטיביסטיות הסביבתיות, בעיקר נשים, כלומר, מי שמובילות את הדגל הסביבתי הרבה מאוד שנים ושמתחילות, הן נשים, וכמובן גם את הפמיניסטי. כלומר, ומשם גם החיבורים. אני יכולה לתת דוגמה על אישה פוליטית, אני מניחה שהיא גם פמיניסטית, אבל קודם כל סביבתית, ראשת העיר פריז, אן הידלברג, שבאמת פיתחה חזון סביבתי לעיר, וישמה אותו. וישמה אותו. אז למשל, אם נתתי בדוגמה שב-2003 מתו הרבה מאוד אנשים בפריז עצמה, 7,000, מגל החום, בשנת 2019 היה גל חום הרבה יותר רציני, אבל כמעט ולא מתו. למה? כי העיר נערכה מבעוד מועד. אז פתחו מרחבי קירור, וידעו איך לפנות למי שפגיעים ביותר, כלומר שזה האוכלוסייה של קשישים שחיים בעוני וחיים לבד, וידעו איך לבנות מערך שלם של עירוניות וקהילתיות, כדי באמת להפחית את הפגיעות.
זה בדיוק מה שאני מתכוונת, שאני אומרת למצות את הפוטנציאל של האנושות. ככה זה נראה כשממצים או כשלא ממצים. פוטנציאל של אישה אחת. סתם, תארו לעצמכם של כולם. אוקיי. את יודעת מה, לפני שנמשיך, בואי נשמע את השיר השני שבחרת של ג'יין בורדו. אישה קשה.
כן.
למה אישה קשה? מה, את אישה קשה?
לא. אבל אני חושבת שלא. אבל אולי יש שיגידו שכן. כי לפעמים אני משמיעה דעות לא פופולריות, או קשות לעיכול, וחלק מלהיות אישה שנושאת את הדגל הפמיניסטי זה להיתפס כאישה קשה. כן. אז נכון שהפמיניזם שלי הוא לא פמיניזם של בועט וזועם וכועס, או כמו הפמיניזם ששרה אחמד הפילוסופית הפמיניסטית קראה לו פמיניזם משביץ צמחות. אז לא, אז הפמיניזם שלי הוא יותר...
עדין ונעים.
ויחד עם זאת, אני נתפסת לפעמים כאישה קשה, כן.
אז תודה רבה. אישה קשה שכמותך, ג'יין בורדו, אישה קשה.
שיבוא לי לצחוק אין לי כבר מושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם בלחישה אתה יודע שאני כבר מרגישה כמה אתם מפחדים
רציתי ללכת הם בבוץ ואני מתלכלכת מי אני מי אני מה אני מה מראה על הקיר מלאה מדהימה אני ככה כמו שאני מה משוגע בזה אי אפשר את הכל אז אני לא ארגע מזה לא רציתי להיות כותרת כן מותרת לא מותרת הכי יפה לא מוכשרת זה הכל לא כלום במלא אין לי מה להעיז זאת האש שבי במלא ויש בי חמלה ואהבה לי מול הפחד ואין בי שום בושה להגיד את זה ככה בושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם בלחישה אתה יודע ש אני כבר מרגישה
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
חזרנו דוקטור קרני קריגל שוקי שאל אותך שאלה לגבי נקודות שלא אוספים עליהם נתונים
כן שוקי שאל לגבי המוות של נשים בעקבות גלי חום אז האם זה רק בהיבט הבריאותי, כמה מתוך זה בגלל הבריאותי, כמה מתוך זה בגלל הכלכלי, כמה מתוך זה בגלל גיל או דברים אחרים. כן.
מתוך המחשבה מאוד נבונה, שוקי, שלהבין ממה נובעים הדברים, יעזור לנו לפתור אותם ולטפל בהם.
אז באמת שאלה טובה, שוקי, וכיף פה גם דרך אגב, במהלך השירים גם כיף פה. אני מספרת למאזינות ולמאזינים שלנו. אז באמת אין הרבה נתונים, שוקי, וזה אחד מהדברים שצריך לשים עליו את הספוט, באמת לחקור כמה שיותר מתוך נקודת ראייה מגדרית, ולהבין שיש פערים מגדריים. אז אם יש מוות בעקבות קורונה, בואו נחקור כמה נשים, כמה גברים, כמה משכבות מוחלשות וכמה מהפריפריה, וכמה מגיל וכמה לעשות את הפילוחים הנכונים. אז כן, בישראל יש את מדד שוות של
מתוך
כן, מכון ון ליר, שהם באמת כל שנה מפרסמות מדד של אי שוויון מגדרי בישראל בכל תחומי החיים. דרך אגב, אחד מהדברים שאותי הדהימו, במדד גם האחרון, זה לא כל כך משתנה הפערים. זה בדיוק השמעה של מוזיקה, של זמרות יוצרות, ולכן גם אני בחרתי פה, שלוש זמרות יוצרות, רק 20% מהשמעות ברדיו של נשים יוצרות, וזה נתון שמהדהד כל הזמן, כאילו, אז מה זה נורא? זה נורא, כי כשמשמיעים פחות נשים, אז גם הם לא יכולות לתרגם את זה אחר כך לכסף, הם גם פחות זוכות אחר כך בזמר השנה, או זמרת השנה, כלומר, זה הכל קשור להכל.
והן פחות מאמינות שהן יכולות להצליח.
אז באמת, אם אני ככה מסכמת את התשובה, אחד הדברים שאני, גם ביוזמה שאני מקדמת דרך פורום האקלים לצמצום אלימות מגדרית באירועי חירום אקלימי, זה בדיוק זה שגם לאסוף את הנתונים באירועי חירום, ולקשר אותם לאירועי חירום. כלומר, אז, וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעבוד, ואחת מהמשימות שלנו. כדי שיהיו נתונים ונוכל להצביע עליהם. היום אין מספיק, וגם לשאלתך, אין לי את הנתונים.
אני אוסיף שאלה, מה שאני לא נוהג לעשות בדרך כלל, אבל האם זה לא צריך להיות לא ברמה של אגודה כזאת או עמותה כזאת, אלא ברמה של ממשלה, של כנסת, שיש מישהו שיפקח מלמעלה, כמו כשעושים סקר אחת לשנה, איך האנשים גרים, איפה הם יושנים, מה הם קונים, מה הרגלי צריכה. אולי גם אחד מתוך זה צריך להשפיע על הכנסת, שהם יעשו את הסקרים האלה, כדי שיהיה את הנתונים, ואז אותם שרים שיושבים למעלה יבינו שיש פה איזושהי בעיה שצריך לטפל.
זה חשוב מאוד, השוקי, אבל האם יש להם אינטרס לעשות את זה?
מי שנבחר.
האם יש לו אינטרס לעשות
היו,
את זה?
היו הרבה היום? שנבחרו גם נשים שהיו בתפקיד שיכלו לקדם את זה ולא קידמו את זה, אם זה מרב בן ארי ואם זה מרב מיכאלי, וזה לא קודם שם. זאת אומרת שמדברים על שוויון מגדרי, מדברים באת ואתה, היא והוא, אבל את הדברים האמיתיים לא באמת נוגעים בהם. שאלה היא גם למה?
כחוקרת שמאמינה בנתונים, בעובדות, במידע ומדע, אני אומרת שזה קריטי. כן, זה קריטי לקדם את זה. כמו שאת אמרת, אם יש אינטרס, אנחנו היום בממשלה שיש אפס מנכליות, מתוך 32, אם אני לא טועה, משרדים.
ואני יודעת שבממשלות קודמות היו ניסיונות לעשות את זה. והיו, הייתה פה, אני לא זוכרת, דוקטור חסון, יעל חסון, ממכון אדווה.
אדווה.
אדווה, אז היא דיברה שמנסים לעשות את זה, ודוקטור הדס בן אליהו, שהייתה פה ואמרה שהן עובדות על זה, וזה לא... יש חשש מאוד גדול, יש יחצים פוליטיים וחשש מאוד גדול מזה שהנתונים שהם יהיו חד משמעיים יחייבו לעשות שינויים שלא מעוניינים לעשות אותם. ולכן זה תקוע. נכון לעכשיו, לצערי?
את האמת, אני הייתי מוסיף את זה להפגנה עם הרפורמה.
אפשר הרבה דברים להוסיף להפגנה עם
הרפורמה. ידברו גם על השוויון המגדרי.
אבל שוקי, אנחנו צריכות להתמקד, אי אפשר להתפזר לכל הדברים, כן? גם בהפגנה. בהפגנה, השאלה היחידה שעולה, זה ברגע שתעבור הרפורמה, אם מחוקקים חוק שלא מוצא חן בעיניך, בין אם אתה המיעוט ובין אם אתה הרוב, מה תוכל לעשות נגדו? זאת השאלה היחידה. ואני לא שמעתי תשובה מאף אחד, אף פעם, בינתיים. חוץ מסמכו עליהם שהם לא יעשו את זה, ואי אפשר לסמוך עליהם שהם לא יעשו את זה. אז בואו נעזוב את זה, ונחזור לקרני.
היי, אני כל הזמן פה. תודה שוקי על ההתעניינות.
אז קרני, אני רוצה שהם... אנחנו מדברות היום על חוקים. כאילו, יש חוק האקלים. חוק האקלים עבר בסוף?
לא.
אז חוק האקלים שניסו להעביר, חוק החד פעמי שניסו להעביר, אני לא יודעת, שהעבירו, אני לא יודעת, כן, לא יודעת אם בתואנה של, אמרו שזה סיבה אקלימית, סיבה פלסטיק,
מחזור
ושמירת כדור הארץ. אבל בחוקים האלה יש מתח מאוד גדול בין הפן החברתי לפן האקולוגי.
לגמרי. וזה מה שאני כל הזמן דואגת לפמפם, בוא נגיד, וגם לחברותיי הסביבתניות, שלא תמיד רואות את זה כך. אז כן, אני דואגת להגיד שלא תמיד הקידום של חוקים או מדיניות סביבתית, בוא נגיד אפילו יותר מזה, רוב הפעמים שקידום מדיניות סביבתית היא לא מותאמת חברתית, ובטח לא מגדרית. ופה יש לנו באג רציני, ופער רציני, כי זה כמו שני קווים מקבילים, שלא מתכתבים.
מכגדה ייפגשו.
בדיוק. ואם דיברנו על הקשרים, אז איך אפשר לקדם, ניקח לדוגמה את החוק של החד פעמי, שהרציונל זה לצמצם את החד פעמי, באמת את השימוש בכלים חד פעמיים בישראל.
פלסטיק.
ואת הפלסטיק, וזה הרציונל. חשוב מאוד, כי אנחנו באמת מדינה שמשתמשת בהרבה פלסטיק והרבה חד פעמי, אז חשוב מאוד לצמצם. אבל האם המדיניות של בעצם להטיל את המס על נשים משכבות מוחלשות שנעזרות בפלסטיק, בין אם כי הן חד-הוריות ומג'נגלות בין עבודה, בית, ילדים, בין אם הן כי הן נשים חרדיות שיש להן הרבה ילדים וצריכות לדאוג, ובין אם סתם רוצות פחות לעבוד במטבח.
כן.
אז האם זה חוק שמקדם גם סביבה וגם חברה, וגם סביבה מודעת מגדר? לא, כי בעצם מי שנפגעות מזה ראשונות, הן נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שזקוקות לחד פעמי כאיזשהו שחרור. ואין מה לעשות, אנחנו עדיין ב-2023 עם תפיסות ותפקידי מגדר מאוד מאוד ברורים בבית, מי שוטפת כלים ואחראית למשק הבית ומי לא. ולכן מבחינתי זה חוק שהוא היה אפילו קשה. קשה לי כאישה, כפמיניסטית שמקדמת נשים משכבות מוחלשות שרוצה לקדם, ואני ראיתי את המצוקה שלהן בתוך זה. ולכן אני חושבת שבאמת התנועה הסביבתית וקידום נושאים סביבתיים לא יכולה להמשיך ולהיות מאוד מאוד תחומה וצרה רק לנושא הסביבתי, בלי לראות הקשר חברתי רחב. ואכן, החוק הזה נפל בממשלה הזאת, מהסיבה שהוא, של באמת, שמי שנפגעים
ממנו... פגיעה באוכלוסיות החלשות.
הם דיברו על אוכלוסיות חרדיות.
חלשות?
כן. ואני חושבת שאם היו עושים את החוק הזה נכון, או אם היו חושבים על כלי מדיניות אחר, איך לצמצם את השימוש בפלסטיק בישראל. אבל לא שמי שנפגע או נפגעת.
אז איך את היית מצמצמת את השימוש בפלסטיק?
הייתי מתחילה מבעלי ההון, הייתי מתחילה באמת מבעלי עסקים גדולים. בואי ניקח לדוגמה את, לי כבר אין ילדים קטנים, הם כולם כבר גדולים, גדולות. אבל נכנסת לאחרונה לחנות צעצועים של ילדים? ראית פעם לאחרונה בית?
לא לאחרונה, לשמחתי, אבל גם כשנכנסתי, הכל היה מפלסטיק.
הכל פלסטיק, והצעצועים שקונים, ומסיבות יום הולדת, והמתנות הקשקושים האלה, שהכל עם אריזות פלסטיק, והכל בפלסטיק, אחר כך זה הכל נזרק.
וזבל, כאילו, פלסטיק שלא שווה שום דבר, שמתקלקל תוך דקה.
אז בוא נתחיל ממקומות שאפשר להתחיל, מתעשייה, בוא נתחיל מהדברים הגדולים, ולא מהאישה קטנה בתוך הבית, שהיא הניזוקה הראשונה. לא, צריך להתחיל ממקומות אחרים.
אז יש לנו הרבה מה לעשות. אני רוצה, דיברת על הכשרות של פיקוד העורף, והכשרות של הרשויות המקומיות, לגבי הטיפול בשוויון מגדרי. ואת עושה את זה. אבל אני רוצה שאנחנו נעזוב רגע את הנושא הזה, ואני רוצה לדבר עלייך.
אוקיי.
איך הגעת? כאילו, את הגעת לתחום של השוויון המגדרי, ויש לך בנות.
נכון.
שפועלות גם בתחום של השוויון המגדרי.
נכון.
ובסוף, החינוך הוא מתחיל
אני
מהבית.
אני מקווה שגם הבן יפעל.
גם אני.
הוא יותר קטן, אבל...
אני מתארת לעצמי. גם אם הוא לא יפעל, הוא יעביר את זה הלאה, כאילו, מכוחה. אז איך מייצרים שרשור כזה של מחשבה שוויונית בבית? כאילו, מאיפה זה מתחיל? באיזה בית גדלת? ואיך את רואה את זה אצל הבנות שלך?
אז קודם כל, באמת, וואו, את מחזירה אותי אחורה, אז באמת גדלתי בבית... שהוא היה פמיניסטי בלי הגדרות, בלי לדעת להגדיר, רק היום, שאני יודעת להמשיג את זה, אני יודעת להגיד, גדלתי עם אבא פמיניסט, גדלתי בבית שבאמת לא היה חלוקת תפקידים מגדרית רגילה, נקרא לזה, שאמא הייתה מנהלת ועובדת ואחראית על החשבונות, ואבא לקח אותי לחוגים ולאספות הורים, והיה איתי, ולרופא שיניים, ו... אבא מאוד נוכח. וגם כל עבודת משק הבית, הם עשו הכל ביחד. אני ממש זוכרת, ימי חמישי, מעלים את כל
ביחד מנקים את הבית?
ביחד מנקים, בשיתוף פעולה של כמו שתי נמלות שהם עובדים.
איזה יופי.
מדהים, מדהים.
שנים של תרגול.
כן, אז זה הבית שגדלתי בו. ואני מניחה שלקחתי מזה הרבה. האמת שהרבה שנים אני, כשהילדים נולדו, הילדים שלי נולדו, יש לי שלושה ילדים, הגדולה בת 22, השנייה בת 20, והקטן בן 16, אז באמת גם הייתי נוכחת בבית גם, אבל מתוך מקום של בחירה ורצון באמת לתת, אבל כל הזמן עם שילוב עם שוק העבודה, זה לא רק להיות בבית, ובאמת בגיל 40 אני... חזרתי לאקדמיה אחרי הרבה שנים של עבודה בשטח, מתוך רצון להשמיע קול שפגשתי בשטח. עבדתי הרבה שנים עם נשים שהיו נקרא לזה תקופות מצוקה, תקופות אבטלה, תקופות בין לבין עבודות, וסייעתי להן בעצם לפתח קריירה ולהשתלב בשוק העבודה, ועבדתי בהרבה מאוד מגזרים ורבדים של החברה הישראלית, כמו נשים חרדיות בבני ברק, ונשים בדואיות בחורה, ובפתח תקווה חד-הוריות, ובאשקלון, ובקריית גת, באמת חיטטתי רגליי בכל הארץ, ופגשתי הרבה נשים מדהימות, ובאיזשהו שלב הגעתי למרכזים לטיפולים למניעת אלימות כדי לסייע להן לצאת למעגל העבודה, ושם באמת פעם ראשונה שנתקלתי, וזה ככה הימם אותי, פעם ראשונה שנתקלתי במערכת יחסים של כוח ושליטה ואלימות ורוע.
מהאנשים ששם.
מהשיתוף שהם סיפרו,
מהשיתופים.
אני באתי לדבר עבודה, הם דיברו אלימות, הם דיברו זוגיות אלימה, הם דיברו שלא נותנים להם לצאת לעבודה, וזה, כלומר, איך זה אפשרי? וזה נגע בי בלב, נגע בי בנשמה, ובעצם
הדביק אותך לתחום.
לגמרי. והאמת שגם היום אני רוצה להקדיש את המפגש הזה לאותה נשים, גם שהתראינו למחקר שלי, ששתיים מהן נפטרו, אחת מהן ממש לפני שבוע. הם לא נפטרו על ידי, הם לא נרצחו על ידי גבר אלים, אבל הנשמה שלהם נרצחה על ידי הממסד, על ידי החברה שלא מכירה, על ידי המשך ההשלכות של האלימות, שבאמת ממשיכות הרבה מאוד שנים. זה שהם נפרדת מהגבר האלים, זה לא אומר שהאלימות נפסקת.
היא
מתמשכת בדרך אחרת.
נגמר לנו הזמן.
ומה עם השיר האחרון?
לא, אז אנחנו נשמע את השיר האחרון, ורציתי לשמוע את הבנות שלך, איך הן מקדמות שוויון מגדרי, אבל נשאיר את זה אולי לפעם הבאה.
תזמיני אותן.
אני אזמין אותן. ואני רוצה שנסיים עם מה היה השיר האחרון? איפה הוא? כן. תגיד לי.
שירת האדמה.
את רואה, לא רשמתי. שירת האדמה של?
ניבה לב.
ניבה לב.
שהיא יוצרת מיוחדת, מרגשת, ואישה עם לב ענק.
אז תודה רבה, דוקטור קרני קריגל. את עושה עבודת קודש. תודה לך, שוקי שלנו. תודה לכם שצפיתם והזנתם. להתראות בשבוע הבא.
כשהלילה מתכנס והלבנה זוהרת ושעון הכוכבים מורה על השעה, היא קמה משנתה ועל סוס הדוהרת אל המקום המיועד אליו היא נקראה, היא קמה משנתה ועל סוס הדוהרת אל המקום Shabbat shalom.